שלום לכולם, בוקר טוב. בשבת האחרונה עשינו ברכת החודש, והכינוי של החודש יש לו כמה מנהגים. נקרא לפנינו דברי ערוך השולחן באבן העזר בהלכות גיטין. שם הוא נדרש לשאלה אם לא עלינו יש גט שנכתב בחודש אב, אז איך לכנות את שם החודש בגט? כי בגט צריך מאוד לדקדק על קוצו של יוד. אז הוא כותב כך, סימן קוף קוו, סעיף תת זין, לפנינו הסעיף הראשון. סיוון, הוא כותב, מלא יוד, כן הוא במגילת אסתר. תמוז מלא וב. אב, אין כותבים מנחם אב. כותבים אב. שמה שרגילים לכתוב כן במכתבים, וכשמברכין את החודש, זהו רק לשם נחמה. כשנזכה, אם ירצה השם במהרה בימינו, אמן. עם ישראל מאחל לעצמו כל שנה, כשמגיע אב, שזה יהיה מנחם אב. אבל שמו הוא רק אב, וכן הוא בשס ראש מסכת ראש השנה, על החודשים ששולחים שלוחים, אז שם יש רשימה, אז שם כתוב אב, לא כתוב מנחם אב. לכן צריך לכתוב אב, אף על פי שלגבינו ודאי זה מנחם אב. ואם כתב מנחם לחוד, יש מי שאומר שקשר בדיעבד. למה? כיוון שהדבר מפורסם וידוע שחודש אב קראו לי מנחם. כך כתוב בספר גט פשוט. אבל אומר ערוך השולחן, ולי צריך עיון בזה. דהן אמת בספרי חכמי הספרדים ובהסכמותיהם, ששם כותבים תאריכים. רגילים כן, לכתוב רק מנחם. אבל אצלנו אין נוהגים כן. אז לא נכון לכתוב בגט חודש מנחם. ויש שכותבים שניהם ביחד. מנחם אב. וזהו ודאי, נראה לעניות דעתי, דאם כתב מנחם אב, שהוא כשר בדיעבד. כיוון שכן מברכין החודש בכל מדינותינו, וכן כותבים באיגרות. סיכום, אומר ערוך השולחן, בגט צריך לכתוב אב, בדיעבד, מנחם אב, בסדר? האם מנחם זה מספיק? מסתבר שלא. מנחם אב. אומר רבי ישראל מרוז'ין. אתה רוצה להציע שיטה חדשה בהלכה. עד ט"ו באב או התשעה באב? טוב, בהתחלה זה אב, ואחרי זה מנחם אב. טוב. כן. אז זהו, המון שמועות איך לכנות את החודש, אבל ודאי, לא להלכה, אלא למנהג, ודאי כלל ישראל מכנה את החודש הזה מנחם אב, ויש וורט נפלא של רבי ישראל מרוז'ין, שהוא מסביר מה זה מנחם אב. ובכל זאת, סעיף 2. כשנשכיל ונתבונן בפנימיות הדברים, נדע שהקדוש ברוך הוא חפץ חסד הוא. אנחנו צריכים גם בשעות קשות לא לשכוח את החשבון שהקדוש ברוך הוא אצלו אין שינוי. יש לו י' ג' מידות רחמים שבהם הוא מתנהג איתנו, והוא חפץ חסד. יש שעות קשות, הוא חפץ חסד. בשעות הקשות, איך זה הולך ביחד. וניקח את הדוגמה מבחינת ומבשרי אחזה אלוה. זה הפסוק ביוב. בואו נסתכל על עצמנו. משל לאבא, לא אבינו שבשמיים, אלא במשל מדובר על אבא בשר ודם, שמוכרח להקות את בנו כדי להדריכו בדרך טובים. חוזרים חוסך שבטו, אומר חכם מכל אדם, שונא בנו. מה זה שבטו? יש שבט מקל בידיים, אבל יש אזהרה חמורה בדורות האחרונים, בשום אופן, לא להשתמש במקל הזה. יש שבט אחר, יש ויקה ארץ בשבט פיו, שזה גם, גם בזה צריך הרבה לעבור סדנאות, איך להתנהג בזה נכון. אבל האבא מוכרח לקוט את בנו, כדי להדריכו בדרך טובים. ניקח דוגמה שאין חולק עליה, אם הילד הקטנצ'יק חסר הדעת קופץ לכביש, ואבא צריך לתפוס אותו ולמשוך אותו, כל אחד מבין שזה לטובתו. אמנם שבוודאי יש לו צער גדול מזה, אבא לא נהנה מהסיטואציה, אבל ההכרח לא יגונה, כי הרי לטובתו מייסרו. וכאשר יגדל הבן, יבין זאת מעצמו. ובאמת אנחנו רואים הרבה הורים שאומרים לבן, כשתגדל, תבין. וזה עוד יותר מייסר אותו, אבל אין ברירה. שכל האיסורים שעשה לו אביו בקטנותו היו לטובתו, למען ידריכהו בדרך ישרה. ואם כן, על אחת כמה וכמה. הקדוש ברוך, שהוא מקור הרחמים והחסדים, בוודאי, עכשיו אנחנו עוברים לנמשל, לקדוש ברוך, בוודאי שאין הייסורים והמכות שהוא נותן, הם בדרך נקמה ושנאה. לדאבוננו יש אבות, בשר ודם, שלפעמים, הם, מתוך שהם בשר ודם, אז הם עושים שגיאות, אבל אצל הקדוש ברוך הוא, אבינו אב הרחמן, המרחם, אז ודאי אין כאלה טעויות. כי הלא כבר אמרו חכמנו ז"ל, בזמן שאדם מצטער, שכינה מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי. קלני, הכוונה, קל איני. לא קל לי, אומר הקדוש ברוך הוא, בשעה שאדם מישראל מצטער, כלומר, כבד לי, קשה לי. אלא שוודאי הכל הוא לטובתנו. ואז הוא בא להסביר מה זה מנחם אב. ולכן שם החודש הזה, שבו לקינו בחפליים, ונתרבה בו כל כך תוקף הגבורות, חרב בית המקדש בראשונה, בשנייה ועוד, שם החודש מנחם אב, כי אנו מתחזקים בעצמנו, או מחזקים את עצמנו. על אף מה שנעשה לנו בחורבן הבית בכלל, ובחורבן הבית בפרט, לכל אחד ואחד, אשר טעם כוס התרעלה בחורבן ביתו, ואנו מנחמים את עצמנו, שהוא יתעלה אב הרחמן, ובוודאי הכל לטובתנו. כלומר, יש פה מבט מאוד עמוק, מבט אמוני של כלל ישראל, על הצרות שבחודש אב. אנחנו אומרים, מנחם אותנו, שמי שמפעיל את כל הצרות, זה האבא. כמו שאבא שפוי, נורמלי, שאוהב את בנו, והוא מייסר אותו לטובתו, כך אנחנו מנחמים את עצמנו, שעברנו את חורבן הבית הראשון, את חורבן הבית השני, ועוד כל מיני תתי חורבנות, ואסונות, ושואה ועוד, ואנחנו אומרים, מה שמנחם אותנו, שמי שעושה את הכל זה ריבונו של עולם. הכל תחת קונטרול. קונטרול של מי? של ריבונו של עולם? אז עם כל הקושי, וכוס התרעלה והיגון, אנחנו מנחמים את עצמנו, שהכל מאת הקדוש ברוך הוא. הכרתי יהודי יקר, שאיננו בין החיים, והיינו מדי שבוע לומדים, והוא סיפר לי פעם, הייתה תקופה שהוא היה מהנדס העיר תל אביב, יהודי מאוד חשוב, הוא, לדאבוננו, הוא שחל את ביתו, שהייתה נשואה עם ילדים, וקיבלה מחלה ונפטרה לבית עולמה. והוא היה, הוא וזוגתו, היו ממתפללי בית הכנסת של הרב גורן בתל אביב. וכשהם הופיעו בבית הכנסת אחר השיבה, אז הרב גורן והרבנית שלו, אחרי התפילה, חיכו להם, והם יצאו, והם אמרו בצורה מנומסת, שבת שלום, ואותו אחד, אשתו אמרה לרב גורן, אני כועסת. אחרי שהוא אמר לה שבת שלום, היא אמרה, אני כועסת. הרב גורן מיד תפס את העניין, על מי היא כועסת? לקדוש ברוך הוא. אז הוא ענה לה מיד, על אבא מותר לכעוס. ככה סיפר לי אותו יהודי, עם עיניים דומות, על אבא מותר לכעוס. אבא עושה מהלכים, והוא לוקח בחשבון, שהוא אוהב את הבן אהבה מוחלטת, גם במחיר שהבן יחס עליו. האבא מרשה לעצמו לעשות מהלכים שזה לטובת הבן. האבא יחס, הבן יחס על האבא, הבת יחס על האבא, אבל האבא יודע מה שהוא עושה. אז הוא אמר לה, הוא לא היסה אותה ואמר, אסור לשאול, צריך לקבל את הדין. אמר, את כועסת על אבא. על אבא מותר לכעוס, ואבא יודע. והוא עשה מהלך, והוא לוקח בחשבון את הכל, והוא יודע שהכל לטובה. מתי אנחנו נדע? זה עבודה לא, לא פשוטה. אבל אנחנו מתנחמים בכך שאנחנו יודעים שאת הכל עושה ריבונו של עולם. הפסוק אומר בפרשת עקב, פרשת עקב, וידעת עם לבביך. כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרקה. אומר הר"ן, רבנו ניסים. דמיון זהו, כי השם יתברך שומר במוסרו אותנו, או במוסרו אותנו, כלומר, כשהוא מייסר אותנו, הקדוש ברוך הוא מקפיד על שני עקרונות, על שני דברים. כאשר ישמרם האב ביסרו בנו. אחד מהם הוא שלעולם לא יענישנו באיסורים שלו. עונש שיהיה שווה לדבר שחטא בו, כי אם רמה אחת פחות. כי אם חתך את מוות, לא ימיתנו. ואם חתך את ראוי להלקותו, לא יקנו בשבט כדי רישתו. אלא לעולם יהיה העונש פחות מהדבר אשר זדה עליו. כך ריבונו של עולם. הוא מתנהג איתנו לא מידה כנגד מידה. הוא מוריד לבל אחד. הוא מוריד רמה אחת. אם היה מקפיד עלינו, אוי ואבוי לנו. אנחנו עושים חטא ברמה מסוימת, תעשה מינוס אחד, תקבל עונש יותר מופחת, יפה. זה כלל ראשון. כלל שני, והשני הוא שאין העונש שמעניש האב את בנו מכוון לעצמו, אלא הוא להישיר את בנו. האם האבא פורק את העצבים שלו? חלילה? או ריבונו של עולם זה להישיר את בנו. לעולם, לעולם, אבא שפוי, ודאי ריבונו של עולם, הוא לא חושב על עצמו. הוא חושב רק על טובת הבן. עד שאם יראה לה, מה נפקמינה? עד שאם יראה לאב, שהבן יתחרט על אשר עשה ושלא ישוב בדרך ההיא עוד, לא יענישנו עליו. אלא ישמח כשאינו צריך להלקותו. אם כל המטרה היא לייסר את הבן, ליישר את הבן לטובתו, אז ריבונו של עולם מחכה לא להעניש. הוא לא צריך לפרוק את הכעס, הוא צריך להיטיב. אם הבן כבר, רק מהאיום, כבר חזר בו, והוא מתחיל דרך חדשה, ריבונו של עולם שמח שהוא לא צריך להכות אותו. כן, מוסר השם יתברך עמנו, נוהג באלה שני הדברים בשווה. הראשון, שאינו מעניש את האדם לעולם עונש שווה לחטאיו. כמו שכתוב, לא חטאינו עשה לנו, ולא חעוונותינו גמל עלינו. אמר עזרא, כי אתה אלוהינו חסכת למטה מעווננו, ונתת לנו פליטה כזאת. ריבונו של עולם הוא אבא, הוא לא רוצה למצות את עומק הדין. רחמים. גם בדין יש רחמים. דבר שני, והשני הוא שאין העונש הבא מהשם יתברך על בני אדם, מכוון לעצמו אלא להישיר אותם, או להגן אחרים שלא ילמדו ממעשיהם. לפעמים יש עונש כדי להרתיע וכדי להראות אחרים שלא כדאי. כי העונש מצד עצמו אינו דבר משובח. אילו היה כן, לא הזהירה התורה עליו, כמו שכתוב, לא תיקום ולא תתעור את בני עמך. לא הגיוני שהקדוש ברוך הוא עובר על לא תיקום ולא תתעור. כי התורה לא תמנע הפעולות הטובות מצד עצמן. ומה שיתואר השם ברך עליה באומרו אל קנו ונוקם, בהכרח אינו מתואר בה מצד הנקמה בעצמה, אלא מצד הטוב הנמשך ממנה. לפעמים יש צורך לקחת תרופה, איזה טיפול מכאיב. ריבונו של עולם כל כך טוב שלפעמים אל קנו ונוקם. ולפירך אמרו רבותינו זכרונה לברכה, שאין דבר רע יורד מלמעלה. שאי אפשר שמישהו הטוב הגמור, מקור הטובות כולם, יימשך ממנו רע בעצם. כמה החשבון הזה שכותב לנו פה הר"ן, הוא נצרך לנו. מדי פעם, בקשיים שלנו, בקשיים הלאומיים, בקשיים האישיים, לדעת ש... ריבונו של עולם הוא טוב, והוא רק מיטיב. אבל לפעמים... גם המכה היא טובה. אלא כל מה שנמשך ממנו יבוא לתכלית טוב. לכן כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, לטובה הוא עושה. לא הכל טוב, אבל הכל לטובה. לכן כל מה שיעניש, השם יתברך את האדם בעולם הזה, הוא על זה הדרך. זה על פי המשוואה הזאת שקראנו. אם להישיר את החוטא בעצמו שישוב, מדרכו הרעה, ואם אינו מקבל הישרה ליישר אחרים, שלא יהיו רעים כמוהו. יש גם אחריות כלפי האחרים. אבל הכל, הכל, בוודאי המגמה היא לטובה. זה המשל שכתוב לנו בפסוק, כאשר יישר איש את בנו, השם אלוקיך מייסרך. הכל, כל הדברים הרעים עכשיו מקבלים פרופורציה אחרת. עדיין, קשה לנו לתפוס חורבנות, שואה, וזה הכל על ידי האבא, כל הצרות בגלויות. אומר הרד"ק כהערה שהיא חשובה, סעיף 4, כאשר ייסר איש את בנו השם לוקח מייסרקה, וכן למען ענותך ולמען נסותיך, פעם אחת כתוב לנסותיך, להיטיבך באחריתך. כלפי אלה, הכוונה לנוצרים. האומרים לנו, ואם צדיקים אתם מאיתנו ואוחזים בדרך הטוב והאמונה טובה לכם, איך ישבתם כמה שנים בגלות בחרפה וברעה? הרי התיאולוגיה הנוצרית היא קמה על סמך שמפני חטאינו גלינו מארצנו. ואז, תפיסתה מחלילה שהקדוש ברוך הוא עזב את עם ישראל, והוא בחר אותם צדיקים, טובים, מעולים, זה משהו מיוחד הוא קיבל. אבל אנו אומרים להם, כי לטובתנו נעשה זאת, כי אשרי הגבר אשר תייסרנו יער. מה הטובה שהרווחנו בגלות כל כך קשה, נוכל לראות בסעיף הבא, סעיף 6, רק אולי מישהו יביא לי דף, כי אין לי דף, ובעל פה יהיה לי קשה להגיד את הדברים. יש פה תקלה. לא, את השני זה ניצח. אבל אתה מסכם, אז תבקש ממישהו שלא מסכם, או שאפשר לצלם עוד מחילה. אומר בעל ספר נתיבות שלום, במאמר לבין המצרים, שנקרא גילוי אהבתו יתעלה בעת החורבן. כלומר, הוא מיישם את המבט הזה שלמדנו בפסוקים ומהראשונים, אבל הוא מיישם, מראה את זה מעשית. הוא מתחיל בדברי הגברה ביומה, בשעה שנכנסו האויבים להיכל, ראו את הקרובים מאורים זה בזה. הקרובים הם משל לקדוש ברוך הוא ולכנסת ישראל. ואנחנו כל כך עם קרובו, אנחנו כל כך אתם מדבקים בהשם אלוקיכם, עד שהיו הקרובים בבית המקדש מעורים זה בזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא וישראל מחוברים. אהבת עולם מאבטיח. אבל הבעיה היא מה שאומרת הגמרא, שבשעה שנכנסו האויבים להיכל, והם היו על הגל של מפני חטאינו גלינו מארצנו, פתאום הם רואים את הקרובים מאורים. הקדוש ברוך הוא, בשעת החורבן, אז הוא מחובר לישראל, ולכאורה הוא זרק אותנו, נתן לנו סטירת לחי, אז אנחנו הכי לא מחוברים איתו. יכול להיות שאחרי תהליך מסוים נחזור, אבל איך אפשר להבין את דברי הגמרא שבשעת החורבן, האויבים ראו שהקרובים מאורים זה בזה. ולכאורה תמוע מאוד. הרי הדבר הזה, המחזה הזה, הוא מורה על גודל אהבת השם לישראל, כמו שכתוב בחז"ל, בבא בתרא צדיתט, שבזמן שישראל עושים רצונו של מקום, הקרובים פניהם משל אחיו, ומאורים זה בזה. אבל בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, אז פניהם אל הבית. אז הוא שואל, ואיך בשעת החורבן שישראל לא היו בדרגת עושים רצונו של מקום, היו הקרובים מאורים זה בזה? הרי חז"ל אומרים שיש שתי אפשרויות לקרובים. אם הם מחוברים, זה סימן לאהבת השם לישראל. אבל אם יש איזה ברוגז, אז היה נס, והקרובים היו מסתובבים, והם לא היו פני משל אחיו. להפך, ברוגז. אז מה היינו מצפים לראות בשעת החורבן? שיש איזה שעת רוגז, ואז הקרובים הם לא פני משל אחיו. אבל האויבים ראו בשעת החורבן שפני משל אחיו. זה אבסורד. אם אתה כל כך אוהב אותנו, אז איך אתה נותן לאויבים לקרקר בהיכלו? עוד מצינו מדרש פליאה. בספר אוהב ישראל ובספר פרשת דרכים. לרבי יהודה רוזניס, שאור החיים הקדוש כתב עליו, אשריך אברהם אבינו, שרבי יהודה רוזניס מיוצאיך לצאיך. ספר הדרשות הראשון של עם ישראל, ספר פרשת דרכים. על הפסוק, קרא עליי מועד, שלא היה מועד לישראל כיום שנחרב בית המקדש. המועד שלנו זה תשעה באב. אנחנו גם לא אומרים תחנון בתשעה באב. כי זה מועד. איזה מועד? קרא עליי מועד. יש מועדים קצת יותר טובים. לא, זה המועד. איך אפשר להבין? שיא הזעם והכעס, שיא החורבן, זה המועד. ובספר עבודת ישראל בשם הרב הקדוש, המגיד ממזריץ', ובעוד ספרים הקדושים איתה, בפירוש, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. שכל הרודף, הוא מבקש להשיג את השם יתברך, ולהתקרב אליו יתברך, מסוגל להשיג זאת בימי בין המצרים. אנחנו מחפשים כל החיים את קרבת השם. יש שיר של רבי יהודה הלוי, דרשתי קרבתך, זה בשם כל האומה. עם ישראל מחפשים את קרבת השם. מתי אפשר להשיג קרבת השם? כל רודפיה, רודפיה, אומרים בחסידות, כל רודפי השם השיגו את מה שרוצים להשיג בין המצרים. מתי אפשר להשיג קרבת השם? בין המצרים. אבל בין המצרים, ריבונו של עולם, עזב אותנו להנחות. אז אפשר להשיג קרבת השם? עת מאה. על דרך משל, למלך שכאשר הוא נמצא בביתו בתוך היכלו, קשה מאוד להגיע אליו, שלא כל איש ראוי ומורשה לבוא לפני המלך. תנסו לקבוע פגישה עם ראש הממשלה. זה לא פשוט. כשהוא בביתו, כשהוא במשרד ראש הממשלה. או, יש לו זמן לקבל אותך? יש לו מספיק דברים לעשות. אז איך אפשר להגיע אל המלך? בתשובה, באמת אי אפשר להגיע אל המלך. זה מאוד קשה, צריך הרבה פרוטקציות, וגם אז, ביום האחרון, מתקשרים אליך לבטל, ראש הממשלה עסוק, הוא נסע, טראמפ רוצה להצטלם איתו ועוד וכו'. אך כאשר המלך נוסע בדרך, קרוב הוא לכל הרוצה להגיע אליו. אם הוא עושה סיור במחנה יהודה, אז אתה יכול לפגוש אותו. אבל היום, כשהמלך עושה סיור לפני הבחירות במחנה יהודה, אז הסוחרים מאוד מאוד ממורמרים. כי לפחות חצי יום השוק ריק לגמרי. ואז משום הביטחון. אבל הוא מדבר בזמן רגיל, כשהמלך נוסע בדרכים, אתה יכול לתפוס אותו. ועל דרך זה ימי בין המצרים, מבחינה זו שהמלך בדרך. וזה הזמן המסוגל להתקרב להשם יתברך, שכל רודפיה היא סוגל בין המצרים. והנה מכל אלו המאמרים, רואים אנו את גודל העניין, שבתוך החושך ובשיא החשכות, תמון אור גדול ביותר. אז ראינו הרבה מאמרים, בחזל ובחסידות, על גודל הימים האלה, אבל צריך להבין למה הם גדולים. לכאורה, זה הימים שהקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא הכי מינימלי, הכי קטן. המלך בשדה. כן, אנחנו יודעים שיש הרבה זמני קרבה. אנחנו מנסים להבין איך הזמן של שיא הקרבה זה בין המצרים והמועד הגדול של תשעה באב. ויש לומר העניין, על פי מאמר, תהפכו את הדף, מרן האדמו"ר בעל בית אברהם, זיה, נתיבות שלום, זה האדמו"ר מסלונים. אז האדמו"ר הקודם מסלונים זה הבית אברהם. שיש שתי בחינות של עת רצון. יש עת רצון כאשר יש למלך בן מוצלח וחכם, שיש לו תמיד כבוד ממנו, ממעשיו ומחוכמתו, שבזה מעורר עת רצון אצל המלך. יש סוג מסוים של קרבת אב או מלך אל הבן, זה כאשר הבן מוצלח. אז הוא מביא את התעודות לאבא, האבא משתעשע בחוכמה שלו, ויש לו נחת. זה סוג מסוים של עת רצון, של נחת של האבא מבנו. אבל יש עוד בחינה של עת רצון, אז הוא מתבטא פה בצורה בוטה, כאשר יש למלך בן מפגר, לא עלינו, שאינו מסוגל לעשות כלום. והכל צריך לעשות בשבילו. אז אנחנו רואים לפעמים אבא שעושה הכל בשביל הבן, כי הבן לא מסוגל לעשות כלום. הרי גם הוא מעורר אצלו את רצון. מאחר שבלעדיו הרי הוא אבוד. הרי האבא יודע את גודל האחריות שיש לו בן שהוא חייב לעשות בשבילו הכל. בלעדיו, בלי אבא, בן אבוד. שלבד אינו מוצא עצה או כוחות לנפשו. ומתוך כך מתעוררים עליו רחמי המלך. אז הוא יודע עכשיו שהוא עוד יותר מסור אליו. האבא יודע שאין מה לצפות מהבן. והעת רצון הזאת עוד עולה על העת רצון שמעורר הבן המוצלח. שהרי בעצמו, הבן הזה הלא מוצלח, לא יצלח לכלום. ובחינה זו הייתה בעת חורבן בית המקדש. שהיה אז המצב הגרוע והירוד ביותר של כלל ישראל. ועל ידי זה נתעורר את רצון מגודל הרחמנות של הקדוש ברוך הוא על כלל ישראל. על כן מגודל רחמי שמיים היו הקרובים מאורים זה בזה. ואת רצון גדול כזה יש בו מה שאין בשאר המועדים, שבהם היו ישראל במדרגתם הראויה, ולכן לא היה יום מועד לישראל כיום שחרב בו בית המקדש. כלומר, לפי בעל בית אברהם, יש לפעמים שאנחנו מעוררים נחת, עושים נחת רוח, אבל כל זה לא שווה למצב שבו רק הקדוש ברוך הוא מעורר רחמיו. מה שאנחנו מוצלחים לפעמים, וזה המועדים האחרים, אז אנחנו מתוועדים עם ריבונו של עולם. יש אנחנו ויש הוא, אבל יש מצב שהכל הוא מצידו. מצידו יש עוצמות של אהבה, של שפע, בלי תקשורת איתנו, כי אנחנו לא מתקשרים. במצב כזה, אהבת השם עובדת בטורבו. זה מצב יותר עליון. והוא מוסיף הסברה כדי להבין את הנקודה העמוקה הזאת. כן.
עם ישראל היה במריבות, הוא גרם לעצמו.
הוא גרם לעצמו, הוא גרם לעצמו חורבן. כלומר, זה אולי עוד יותר מתסכל, כי הוא דיבר על בן מפגר, אין לך שום תביעות ממנו. פה מדובר בבן חכם שהפך להיות אוויל. אז זה עוד יותר מתסכל ועוד יותר דורש התגייסות של אהבה מצד הקדוש ברוך הוא. ויש לומר עוד בטעם הדברים, שורה 44. שהנה אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל היא בבחינת בנים. כמו שכתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם. ובאהבת האב לבנו יש שלושה אופנים. יש אהבה כפשוטה. בשעה שהבן קרוב אליו ונמצא במחיצתו, והאב משתעשע עמו באהבתו. זה סוג אחד של אהבה. מצב אחד של אהבה. ויותר מזה היא אהבה כאשר הבן מצוי הרחק מאביו, ואינו יכול להתראות עמו, שאז האב מתגעגע אליו מאוד, וככל שהוא רחוק יותר, הגעגועים יותר חזקים. האבא פה, הבן באמריקה, הגעגועים גדולים. ויש עוד בחינת אהבה העולה על כולנה. בשעה שהבן חולה אנוש, וצריכים לעשות לו ניתוח קשה להציל את חייו. והאב הוא הרופא המנתח שצריך לחתוך בבשרו, שאונה מצד אחד הוא יודע שעליו להציל את חיי בנו בניתוח זה, אך מעידך ליבו נקרא בקרבו כשהוא צריך לחתוך בבשר בנו שסובל בינתיים מיסויים קשים ומרים, שבפנימיות הלב מתעוררת אז אהבה חזקה ביותר. כלומר, מבחינת כוחות הנפש שהאבא צריך לגייס, במקרה הראשון, הבן פה, האהבה זורמת בקלות. כשהבן לא פה, אז כוחות הנפש של הגעגועים מתגברים. אבל כשהבן במצב אנוש וצריך לחתוך וצריך לייסר וצריך לתקן, ואם מדובר לא במחלה פיזית, אלא במחלה רוחנית, גם פה צריך לייסר. פה האב מגייס כוחות אהבה כל כך עצומים עד שהוא מסוגל אפילו לחתוך ולייסר. ולהניש. וכעניין זה יש באהבת הקדוש ברוך הוא לישראל, שהיא בוודאי אהבה עזה וגדולה, שורה 60, בלי גבול ובלי סוף, כמו שכתוב, אהבתי אתכם, אמר השם. אני מדלג לשורה 64. ועל פי המשל הנזכר, שכאשר האב צריך לנתח את בנו, כי זה יציל אותו, מתעוררת הרחמנות והאהבה הגדולה ביותר. הרי דווקא בזמן החורבן והפורנות התעוררה גודל אהבת השם לישראל באופן מיוחד. שאונה מצד אחד זה נראה כמידת דין הקשה ביותר, אך בעצם חורבן בית המקדש היה בבחינת ניתוח קשה על כל חטאיהם של ישראל. ודווקא בשעת החורבן התעוררה בפנימיות הרחמנות והאהבה הגדולה ביותר לאין שיעור, ולכן הייתה אז בחינת קרובים מאורין זה בזה, לגלות. שבפנימיות העניינים גודל אהבת השם היא בלי גבול וסוף. ודווקא בשעה שהייתה נראית כלפי חוץ כקשה ביותר, גילה הקדוש ברוך הוא גודל אהבתו לישראל. בחוץ זה מתעתע, זה נראה מכות, זה נראה חורבן, זה נראה גלות, אבל בפנים זה שיא של אהבת השם. וזה ברור המאמר שלא היה יום מועד לישראל כיום, שחרב בו בית המקדש, כמו שנאמר, קרא עליי מועד, כי אז נתגלתה גודל הרחמנות וגודל אהבת השם בלי גבול ובלי סוף, שהקרובים מאורים זה בזה. וכמאמר כתוב, מן המצא קראתי יא ענני במרחביה, היינו שדווקא כאשר מן המצר קראתי יא, אז מתגלה גודל אהבת השם. ואז הוא מוסיף. ובזה יש לומר מה שכתוב בספרים הקדושים, שכף בית ימי בין המצרים מכוונים כנגד כף בית ימי המועדים של ראשית השנה, מראש השנה עד שמחת התורה. נגילה ונשמחה בך, זה מא' תשרי, עד כף בית בתשרי, שזה שמחת תורה. נגילה ונשמחה בך, כף בית ימים. השיא הוא שמחת תורה. השיא של שמחת תורה, הוצאת ספר תורה, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקי. ימי בין המצרים, הם גם כף בית יום. והיינו, שכף בית ימי בין המצרים, הם בפנימיותם באותה כוונה של הימים הטובים, שיש בהם הערת גודל אהבת השם. וישראל מתקרבים בהם להשם יתברך. כמו כן, בימי בין המצרים תמונה הערה של גודל אהבת השם. בימי המועדים של ראשית השנה, אנחנו רואים אהבת השם גלויה. כאן אהבת השם מסותרת, היא צפונה, כי בחוץ זה כואב, אבל זה בדיוק אותו מספר ימים, כי זו אותה אהבה. ועל פי חשבון זה, תשעה באב, יום הכף בית, מכוון כנגד יום שמחת תורה, שהוא היום האחרון של תקופת המועדים, ולכאורה הרי שמחת תורה, היום טוב הגדול והשמח ביותר אצל ישראל, יום האיחוד בין הקדוש ברוך הוא וישראל, ואני מוסיף, והתורה, מבחינת הקרובים הם מאורים זה בזה, ואיך ייתכן שיום תשעה באב מכוון כנגדו? אלא שהוא על פי כוונת המשל, הנזכר שחובן את המקדש הוא בבחינת האב שמנתח את בנו, שאז מתעוררת בליבו אהבה גדולה ורחמנות מופלגה על בנו, שבפנימיות הרי זה כמו בשמחת תורה. ועל כן כל רודפי הישגו בין המצרים, שכל אלו הרודפים ומחפשים להתקרב להשם יתברך, השיגו את השם דווקא בין המצרים, שאז יכולים להגיע אל השם יתברך ולהתקרב לגודל אהבתו יתעלה. הצילום כאן הוא מהספר שלי בבית, ובצד אני כתבתי רמז לדבר, קריאת הפסוק, אתה הורית לדעת בתשעה באב. בקריאה שאנחנו קוראים בתשעה באב, כי תוליד בנים ובני בנים, מופיע הפסוק הזה, אתה הורית לדעת, כי השם הוא האלוקים. מה שהוא אמר, שהיום הזה של תשעה באב מכוון כנגד שמחת תורה, רמז יש בו בקריאת הפסוק הזה. ננסה להספיק כל שבת, פשוט לומר את זה, אבל לקרוא את זה בתשעה באב זה מאוד מפתיע. ועל פי זה יש לומר, או יש להבין דברי המדרש, לא היה יום מועד לישראל כיום שחרב בו בית המקדש. שני עניין המועדים אצל ישראל היה, כמאמר כתוב, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך. מה זה המועדים? גילוי פנים ואור אלוקות למעלה מכל השגה שנתגלה בהם לישראל. וכנגד זה בזמן החורבן, כאשר נכנסו האויבים לקודש הקודשים, המקום המקודש ביותר, לשם היה נכנס רק הכהן הגדול ורק פעם אחת בשנה וקדושה יתרה. ועכשיו, כאשר ראתה גויים באו מקדשה, הרי זה שיח חורבן, וניתן לתאר את גודל שברון הלב של כלל ישראל באותה שעה. ולבבם הכואב והנדכה על מצב שפל כזה שהגיעם. והרגישו שהקדוש ברוך הוא השליך אותה מעל פניו חס ושלום. וכיוון שראה הקדוש ברוך הוא שברון ליבם של כלל ישראל, אז נתגלה הגילוי שהיו הקרובים מאורים זה בזה, כי לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה. ואפשר לשער את גודל השמחה שפשטה בכלל ישראל, בראותם שהקדוש ברוך הוא עמהם, כמו בזמן שעושים רצונו. וזה פירוש לא היה יום מועד לישראל כיום שנכה בית המקדש. כי מהו מועד? התוועדות, ייחוד וזיווג, קודש בריחו וישראל. ולא היה יום מועד לישראל כיום החורבן, שבו ראו את הקרובים מאורים זה בזה. וזאת משום שהיו אז בתכלית השפלות, ובלב שבור ונדכה כל כך, על כן התגלה השיחות כזה יותר מכל המועדים. כלומר, מנחם אב, היום הזה, אם אנחנו עושים את כל החשבון, הוא יום שבו כריבונו של עולם אומר, אני הולך על צעד כואב, וזה ישפיל אתכם ויכניע אתכם, אבל זה מה שאתם צריכים כתרופה לגאווה, ולה, ולרוממות הגאווה שהייתה לכם, צריכים להכניע אתכם, וזה ייקח 2,000 שנה. אבל תדעו לכם שאני אוהב אתכם. ולכן ביום החורבן ראו את הקרובים מאורים זה בזה, כי בסופו של דבר, כפי שראינו ברד"ק, הנוצרים לא צודקים. ותקומת מדינת ישראל תוכיח שריבונו של עולם כבר גומר את החשבון, הוא מחזיר את ישראל, ובוודאי גם החודש הזה, חודש אב יהפך לששון ולשמחה. נסיים בדברי מרן הבן איש חי, סעיף 6. ולכן חודש זה נקרא אב, שהוא עתיד להיות אב לכל החודשים. למה? שמאחר שנעשו בו רעות רבות, מוכרח שיהיו בו טובות מרובות יותר מכל החודשים. על דרך מה שאמר הכתוב, שמחנו כי מותי ניתנו. זאת משוואה שכתובה בתהילים. כמו לשון עינוי, שמחנו כי מותי ניתנו. אין לך חודש שבו עוננו, שבו כאבנו כמו חודש אב, זה סימן שאב, מנחם אב, בוודאי יהפוך את החודש הזה לששון ולשמחה, והוא יהיה אב לכל החודשים. לאיזו שמחה אנחנו עתידים ליום הזה, בעזרת השם, במהרה בימינו.